הרב בני לאו.
פרק ו' עומד בפני עצמו, יש בו משהו שונה, יש בו משהו מלאכי מאוד, משהו שמימי מאוד. הפסוק שמוכר מכל תפילות השנה, פסוק ג' וקרא זה אל זה ואמר קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. הפסוק הזה הפך את הפרק לשירת מלאכים שישעיהו חווה בתוך עצמו. הוא מתנסה למעלה, רואה מראות שאיש לפניו לא ראה, וחווה ומשתף אותנו בתוך השמיעה הזאת. בדרך כלל, הרבה מהפרשנים רואים את פרק ו' כפרק ההקדשה של הנביא. הם מתבססים בעיקר על הפסוק שמתנדב בו ישעיהו לשליחות. ממש באמצע הפרק הוא שומע קול, וישמע את קול אדוני אומר, את מי ישלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני, שלחני. והאמירה הזאת של הנני, שלחני, הפכה גם אצל חז"ל במדרש תנאים, ועוד יותר בפרשנות מאוחרת, שאומרים בשנת מות המלך עוזיהו, כותרת הפרק של פסוק הפתיחה, זה תחילת הספר. למה הוא נכתב דווקא בפרק ו', למה לא בפרק א'? אומר לנו רש"י, את מה שהוא תמיד יגיד לנו, אין מוקדם ומאוחר בתורה. הציטוט הזה הוא פה, במחילתא, על הראשית של פרק ו'. אבל הקריאה הזו מעוררת המון קשיים, ואני מוכן לעסוק פה כרגע רק באולי הדבר המרכזי ביותר. כי מה כתוב פה? נכון שישעיהו קופץ ואומר, הנני שלחני, אבל לאן שולח אותו האלוהים? לך ואמרת לעם הזה, פסוק ט', שמעו שמוע ואל תבינו, ראו ראו אל תדעו, השמן לב העם הזה, אוזניו אכבד, עיניו אשה, פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. זהו, מהי בעצם השליחות? מה אומרת הנבואה, הנני שלחני? לך תשמין לב העם, לך תטמטם את מוחם, לך תעבר אותם, תחריש אותם, תייצר תנועה שלא בכלל מקשיבים לדבריך. איזה מין שליחות? שליחות אנטי-נבואית. אם אנחנו חושבים שזוהי ראשית נבואתו של ישעיהו, אז אנחנו עומדים המומים מול הדבר הזה. אנחנו שומעים נביא ששומע את הציווי האלוקי שאומר לו, תדכא את הרוח של העם, תרחיק את העם מקולו של השם, אל תקרא להם לתשובה. יש נבואה כזאת בכל עולם הנבואות, שכל תפקידה זה רק לבשר שאין תקווה, שיש רק איזה תרדמת עמוקה. הכיוון שאני מבקש לפרש, הוא על פי כיוון אחר לגמרי. וזה חיבור בין מה שכתוב אצלנו כאן בפרק של הנני שלחני, לבין פרק אחר שנמצא בסוף ספר מלכים א', פרק כף ב'. שם פגשנו מלחמה שמלך ישראל יחד עם מלך יהודה, אחאב מלך ישראל, מעורר את יהושפט מלך יהודה לצאת איתו למלחמה לשחרר את רמת גלעד. לרשותו של אחאב, אני מזכיר משם, היו 400 נביאים. אני לא יודע אם להגיד נביאים במרכאות או שלא במרכאות. 400 נביאים אוכלים משולחנו, זאת אומרת מקבלים מזכורת. אנשים שמשמיעים כל הזמן שירת ניצחון למלך, כל הזמן מהללים אותו, מאתרגים אותו. הם להקתו של המלך בשם השם אלוהי ישראל. אלה נביאי אחאב. יהושפט מלך יהודה שומע את להקת 400 הנביאים שאומרים לצאת למלחמה ואנחנו ננצח. אותו מלך יהודה רגיל למשהו אחר. הוא נבהל ממקהלת הנביאים הזאת, והוא מבקש את מלך ישראל, אולי יש פה נביא נוסף, שאפשר לדרוש ממנו את דבר השם. ואז מגיע מיכיהו, מיכיהו בן נמלה, שאחאב אומר, הוא תמיד מדבר נגדי. בהתחלה מיכיהו משחק את המשחק של 400 הנביאים, אבל אחרי זה הוא עומד בעוז, והוא אומר, בואו אני אספר לכם מה ראיתי. ואז הוא אומר כך, אני מקריא מתוך פרק כף ב' ממלכים א', ראיתי את השם, אומר מיכיהו, ראיתי את השם יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב, ויעל ויפול ברמות גלעד. ויאמר זה בכו, וזה אומר בכו, ויצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני, ויאמר אני אפתנו, ויאמר אדוני אליו במה, ויאמר אצא, והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר תפתה, וגם תוכל, צא ועשה כן. זו תמונה מדהימה, מבהילה, אנחנו פתאום רואים בעיניים של מיכאיו, אנחנו נכנסים לבית דין של מעלה, שם מתנהל הדין של אחאב, אב בית הדין, שופט כל הארץ, אלוהי העולם, שואל שאלה נוראית, אכזרית, מי ילך לפתות את אחאב? זאת אומרת, יש כבר דין, נחתם הדין, הדין הוא שאחאב צריך ליפול. השאלה היא איך להביא אותו אל גזר הדין שלו, לפעולה. ושמה יש לו רוח שקר. רוח שקר נכנסת ל-400 נביאים, ואתם מבינים בבת אחת שאותם 400 נביאים בטוחים ב-100% שהרוח, הרוח בוערת בם, הרוח התגלתה, השם אומר להם שאחאב ינצח במלחמה. אבל מיכאיו אומר להם, זוהי נבואת שקר. הם לא יודעים שזו נבואת שקר. הם בטוחים שדבר השם בפיהם אמת. וככה מכניס בעצם מיכאיו בן אימלה את השמיים לתוך הארץ. הוא מספר לנו את סיפור על צבא השמיים שמבלבלים את הארץ כולה. ככה נראה חיתום הדין בספר מלכים, דינו של אחאב מלך ישראל. ועכשיו תנסו לקרוא את הפרק שלנו כאן בהשוואה לפרק ששם. אני מודה, זאת השוואה מאוד מאוד מבהילה. ההשוואה הזאת בעצם אומרת שישעיהו הוא הרוח. ישעיהו התנדב לסתום את ליבם של ישראל, לסתום, לעצום את עינם, למנוע מהם לבטל גזר דין שכבר נגזר בפרק הקודם. אתם זוכרים את משל הכרם, אתם זוכרים את נבואת ההוי של ישעיהו, ועכשיו אנחנו נמצאים על פי כותרת של הפרק, אנחנו נמצאים בשנת מות המלך עוזיהו. ובקריאה הזאת אנחנו בכלל לא נמצאים בנבואת ההקדשה של ישעיהו, זאת לא ראשית פעולתו. אנחנו ראינו אותו כבר בפרקים ב' וג' וד' וה', ראינו אותו עומד מול הסגב הגדול, מול רם לבבו של עוזיה, מלך החשוב והגדול, ואומר שם, אומר ישעיהו פעם אחר פעם, ונשגב השם לבדו, אתה לא יכול לנהל ככה בגבהות לב ממלכה. בסוף, עוזיה מקבל את הצרת, ובשנת מות המלך עוזיהו, אז פורצת בעצם נבואת הרוח של ישעיהו. הנבואה הזאת של ישעיהו, נבואת הרוח, היא נבואה שהוא עולה ושומע את השם שאומר חיתום דין, את מי ישלח ומי ילך לנו. וישעיהו מוצא את עצמו נשאב לתוך השליחות הזאת, וכשהוא שומע את מה שהשם אומר לו, שלך אכבד לאשמן לבעם, אוזניו אכבד, עיניו השע, צועק כאן בפרק שלנו, לקראת סופו, צועק ישעיהו ואומר, עד מתי אדוני? הצעקה הזאת היא צעקה של כאב, הוא אוהב את עמו, הוא אוהב את ארצו, והוא לא יכול לשאת שהוא הופך להיות הנביא שתפקידו להרדים, להשכיח ולהביא את נבואת החורבן. הצעקה הזאת של עד מתי מקבלת מענה מאת השם. מענה קשה כל כך. ויומר עד אשר ימשאו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, האדמה תישאה שממה. וריחק השם את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ. זוהי תקופה כל כך קשה, אבל זה לא הפסוק האחרון. הפסוק האחרון של הפרק, עוד באה סיריה, ושבה והייתה לבאר. זאת אומרת, יבוא גם ממה שנשאר, יבוא עוד 10, עוד מעשר, יהיה עוד איזושהי קטסטרופה. אבל כאלה וכאלון, אשר בשלכת מצבת בם. בעברית המודרנית, שלכת, אנחנו תמיד אומרים, זה השרת העלים בחורף, ביטוי של החיים שלאט לאט הולכים ונגדעים, עד שיבוא הלבלוב באביב, זה נקרא השלכת. אבל בעברית המקראית, שלכת מופיעה גם כמו להשליך, שאנחנו משליכים גזע, קרות, זה נראה כמו מצבה. אז הוא אומר, כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם. לגזע הזה, בשפה שלנו, יש תקווה. יהיה מהשלכת גם חיים חדשים. יצמחו חיים בתוך יהודה. לאחר שישעיהו מתנפל וצועק עד מתי, אז פתאום הוא מגלה את המילים האחרונות של הפרק, זרע קודש מצבתה. הגילוי הזה הוא בעצם גילוי שמחזק את ישעיהו, שאנחנו הולכים עכשיו למהלך מאוד מאוד קשה. מהלך שמוביל כמעט כמעט לחורבן. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שלזרע קודש יש גם חיים חדשים. ובעצם ישעיהו בפרק שלנו נפרד מבני, מתקופת עוזיהו, אולי מקרוב משפחתו עוזיה מלך יהודה, הוא נפרד כמו שנפרד מיכאי ובנמלה מאחאב ערב המלחמה בגלעד. בדיוק כך ישעיהו מול עוזיהו בשנת מות המלך עוזיהו, אנחנו יודעים שזה גם שנת עלייתו של אחז מלך יהודה. באמצע אמורה להיות תקופה של יותם 16 שנה, אבל שנותיו של יותם מובלעות בתוך שנותיו של עוזיה. ולכן אנחנו נפרדים מעוזיה, נפרדים מתקופת הגובה, והשלב הבא, הפרק הבא, כבר ילווה את הלמות הפרשים והמרכבות של צבא תגלת פלעשר, מלך אשור, שיכנס אל ישראל, והמלך הבא, אחז, יצטרך להכריע לאן פניו.